ודווקא בקטע הזה כן הייתי הולך למרצות הברית, יכול להיות יפן גם כחלופה. אבל medical device, אני חייב להגיד שדווקא זה תחום שהוא מאוד חם, גם ביפן וגם בסין. יש צורך אדיר וכל זה. עכשיו, גם אל תשכח שלפעמים סטארט-אפים, גם כשהם פועלים חברות אמריקאיות, הם לא מצליחים למצוא מישהו שיכול להיות ליצור שיתוף פעולה או דברים כאלה. ובוודאי, אני חושב שבתחום הזה של medical device/healthcare, גם ליפנים וגם לסינים בהחלט יש הרבה מה לתרום.
מה בכללי התחלת עם יפן? כן, בלי קשר, סתם
האמת. האמת שאני בכלל הייתי עורך דין 7 שנים, אחרי שסיימתי פה את ההתמחות, נסעתי לארצות הברית והייתי עורך דין 7 שנים בארצות הברית. ושם נחשפתי למעשה לכל המסחר עם המזרח, ובדגש על סין, יפן, קוריאה, וייטנאם, היה מאוד מעניין. וכשחזרתי ארץ, אז באמת רציתי להתמקד על זה. אני מאמין נגיד בעתיד, אולי לא הקרוב, אבל ייקח זמן, אבל אין ספק שהפוטנציאל הוא במזרח.
למה?
כי אני חושב שמבחינת ההתעניינות והצורך שלהם, גם ההתעניינות שלהם בטכנולוגיה, גם מבחינת פרויקטים של תשתיות, כל מיני דברים כאלה, בהחלט מאוד מעניין. היום, דרך אגב, לצערי, נוכל אם אתה משווה את זה לארצות הברית, להשקעה, אנחנו נמצאים באחוז מאוד נמוך, ואני בהחלט צופה שתהיה עלייה פה בעניין הזה.
למה?
אני גם חושב שעד, בוא נגיד, לפני עשור, אז היה גם את כל העניין הפוליטי שלצערי הרב. גם היפנים, דרך אגב, גם הסינים בקטע הזה, לא שיתפו, לא עשו את עניין מסחר חברות ישראליות, בגלל הסכסוך הישראלי-ערבי וכל הדברים האלה. היום שהשלטונות, גם אתה רואה את זה בסין, אבל גם ביפן, פעמים בקושי ראש ממשלה וכל מיני דברים כאלה, אתה בהחלט רואה שיש רוח גבית, גם מצד הממשלה, לתמוך ולחזק את יחסי המסחר. אני חושב שהאינדיקציה הכי טובה זה שאתה רואה ש... הסתכלתי, עשיתי בדיקה ש... יותר מ-70 חברות יפניות הקימו פה נציגויות או מרכזי מו"פ רק בשנים האחרונות, ואתה רואה באמת גידול מאוד משמעותי. זה בהחלט סימן חיובי, ואני חושב שזה רק ימשיך ככה, כל בקטע הזה. נקודה שתצטרך לבוא, בוא נגיד, להתחזק, זה כל העניין של עסקאות, של מיזוגים ורכישות, שזה עדיין, במיוחד בצד היפני, פחות מרגיש אותם, היו כמה עסקאות מאוד גדולות ויפות, אתה יודע, אם רק אותן קנו את וייבר לפני כמה שנים, 900 מיליון, ומיצובישי טנאקה, זו ערבות שמיצובישי, עכשיו חברת תרופות, סלש מדיקל דיווייס ישראלית ב-1.1 מיליארד. אז כך שכן, יש פוג'י, עשו עסקה פה, יש איזה סוני, יש, מתחילים להרגיש, אבל עדיין, אי אפשר לשבור את זה בוודאי לא לארצות הברית וגם לא לסין לצערי הרב.
מה העסקאות שהכי מעניין אותך לעבוד? מה העסקה שכאילו הכי כיף לך להשתלט?
תראה, כשאתה מסתכל על חברות יפניות שפה זה, אתה רואה יש מספר תחומים ספציפיים שבהם בעיקר הפעילויות. התחום אחד שהוא מאוד חזק זה כל התחום של ההלפקר, שבהחלט אתם מחפשים פה עניין מאוד. תחום אחר זה תחום הסייבר, תחום ההלפקר, תראה, ביפן יש שם זקנה מאוד מועצת. דרך אגב, יפן, אם אני זוכר אותו, זו מדינה מבחינת אחוז האנשים מעל גיל 65 הוא מאוד גבוה. והם בהחלט מחפשים היום לשפר בקטע הזה, גם מבחינת טכנולוגיות, גם מבחינת מדיקה דיווייס, כל מיני אביזרים וכל זה, מנסים, אתה יודע, לשפר את מתן השירות הרפואי וכל הדברים האלה. בקטע הזה הטכנולוגיות הישראליות בהחלט מתאימות להם. זה אחד. דבר שני, זה כל התחום של הסייבר והאוטוטק, כן, מן הסתם הרבה יצרני רכב יפנים מתעניינים, בהחלט מאוד מעניין, ואני חושב שזה רק ימשיך הלאה בקטע הזה. גם יש תחומים יותר, בוא נקרא לזה, תעשייתיים, שחברות תעשייתיות יפניות, שמחפשות נגיד, אם זה שיפור את הייצור או דברים כאלה, טכנולוגיות ישראליות שיכולות לתרום להם. זה בגדול, כאילו בקטע הזה, פעילויות, גם יש כמובן טכנולוגיה ספציפית, נגיד ראינו פה, אתם סופטבנק כמובן עם ההשקעה האדירה שלה בווי וורק ובסייבר ויז'ן, ודברים כאלה, כך שבהחלט אתה מרגיש פעילות, לצערי הרב. ווי וורק זה קצת נראה...
אתם השקעה שלא
כל כך צריכה, לא, לא, בקטע הזה לא היינו, זה עסקה בכלל כאילו מארצות הברית למעשה שם, זה לא, לא כל כך הייתה פה בישראל. אני באמת מקווה שזה לא ירתיע את סוף הבנק, אתה יודע, מהשקעות בחברות טכנולוגיות בקטע הזה, אבל ימים יגידו.
הבנתי. אוקיי, אתם מייצגים גם את החברות היפניות שמגיעו לכאן, או את החברות הישראליות ש...
נכון, אנחנו גם מייצגים מספר חברות יפניות, סתם בגדול ככה אנחנו מייצגים את פנסוניק, אנחנו מייצגים את הויה שהיא החברה השנייה הכי גדולה בעולם למשקפיים, כל עניין האופטיקה, יצור משקפיים עדשות. ייצגנו את קרדיט סייסון שהיא אחת מהמוסדות הפיננסיים היפנים הכי גדולים ויש לה חברת כרטיסי אשראי מאוד גדולה. כך שבהחלט, ולצד זה כמובן אנחנו מייצגים את החברות ישראליות שנמצאות במשא ומתן מול חברות יפניות, בין אם זה להשקעה, בין אם זה איזה מיזם משותף לדברים כאלה. כך שזה הדברים, אני יכול כאילו, אני חושב שבגדול אם מסתכלים על זה, מרב העניין היום של היפנים זה בתחומי הסלולר, הסייבר, חקלאות, מדעי החיים כמו שאמרתי, ומישור רפואי. זה התחומים שאתה רואה את מרב העניין אצלהם. כמה אנקדוטות אתה יודע, נניח שחברה ישראלית פונה ומתעניינת עם חברה יפנית, אז כמה דברים שהייתי מסב בתשומת הלב, זה דבר ראשון, וזה צריך סבלנות באורך רוח. אין ספק שתהליך קבלת ההחלטה בצד היפני הוא לוקח המון זמן, אבל ההבדל המהותי הוא שבניגוד למה שאנחנו...
היי.
תודה רבה.
היי.
בוקר טוב.
בוקר טוב. תודה רבה. אתה יודע שכשאני הולך לתרום דם, אז מכניסים את המחט, נותנים לגרגירים 5 שניות של הקפה לצאת, ורק אז לוקחים ממני... עכשיו כשהיינו בצבא, אז המפקד שלי, אם הוא היה אומר תכין קפה, הייתי יודע הישיבה הייתה בסדר, אתה יודע, צבא רגיל.
כן.
הוא אומר לי, מה שואל אותי אם אני רוצה קפה? הייתי יודע שהוא הולך להנחית עליי. רגע שהיה אומר לי רוצה את זה, לא, 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 לא. אל תעשה לי את זה.
אז בהמשך למה שאמרתי לך על המסע מתן, הנה אני יכול להגיד לך שרק לאחרונה אנחנו מעדים איזו חברה יפנית, שרק מזכר ההבנות, הטרמשיט, לוקח חצי שנה. זה פרק זמן מאוד ארוך, ואני חושב שישראלים צריכים להבין בקטע הזה ש... אם הם לא ידלו אורך רוח וסבלנות, אז כנראה לא תהיה עסקה, כי מה שקורה זה שתהליך קבלת החלטות אצל היפנים הוא מאוד איטי.
למה?
וזה לוקח...
מה יש שם?
תראי, קודם כל יש מספר שכבות ניהול שאתה צריך לעבור. הגורם הראשוני שאתה נפגש איתו בדרך כלל, הוא דרג נמוך יחסית. לא הוא ה-decision maker. הוא יכול להתרשם, מאוד חשוב שהוא יתרשם לטובה, וכל מבחינת טכנולוגית, מבחינת הפוטנציאל וכל זה, אבל בסופו של דבר הוא לא זה שמקבל את ההחלטה. במידה והוא מרוצה, אז הוא מתחיל, את, מתחיל איזה תהליך בחברה שלמעשה עולה לאט לאט למעלה, של צורך של אישורים, של ועדות, יש הרבה פעמים מצב שאתה צריך לעבור 3-4 ועדות בתוך הגוף היפני של אישורים וכל זה, וזה לוקח זמן, הדברים האלה. עכשיו, כן יאמר, אני חייב להגיד לזכות היפנים, וזה מהניסיון שלי מול סינים נגד הודים ואחרים, זה שאתה סוגר נגיד מזכר הבנות, הם בדרך כלל לא נוטים לפתוח את זה מחדש במסגרת ההסכם. כלומר שהם כן, בקטע הזה כמו האמריקאים, מכבדים את מה שהוסכם. עוד פעם, זה הכל נכון, אם לא יעלה איזה משהו חדש או זה, אבל בגדול, העניין שאנחנו מכירים מהסינים, אפופו, שהם זה, אתם שזה רק התחלת המסע ומתן, ואחרי זה הכל פתוח מבחינתם, אצל יפנים זה לא קורה בדרך כלל. אני יכול לספר לך אנקדוטה שאני לא אשכח בחיים שלי, זה שהצגתי צד סיני, באתי איתו פעם ראשונה, הוא ביקש ממני להכין טרם שיט, והכנתי, אני שלחתי את זה לצד השני, אני לצד הישראלי, ואז מתקשר, אני לא אשכח בחיים, אני מתקשר לעורך דין, אומר לי, מה אתה עושה? מה זאת אומרת? אומר לי, חתמו כבר לפני 3 שבועות על טרם שיט, למה פתאום שלחת אחד חדש? אז כמובן שהייתי מאוד בשוק, אני חייב להגיד, והתקשרתי ללקוח הסיני, והלקוח הסיני אומר לי, מה זאת אומרת? בסדר, חתמנו, אבל אני רוצה עכשיו לשפר את זה. אז זה לא יקרה אצל יפנים בדרך כלל.
אתה תשקיע הרבה לפני, אבל
כשהגעת... נכון, אבל כשהגעת, אז הם כן יכבדו את זה, והם, נגיד, ההסכם אמור יהיה לשקף את מה שאת ההבנות המסחריות שהשגת בטרם שיט. זה יאמר לזכותם, נגיד, בהשוואה, הם לא, אם אני משווה את זה, נגיד, לסינים או הודים, לא מבחינתם זה רק תחילת המסע ומתן, והכל פתוח לדיונים.
אוקיי.
שזה דבר שהוא מאוד חשוב. נקודה נוספת שהיא גם אני חושב שהיא קריטית מבחינה הזאת, זה קצת דומה לסינים כאילו בעניין הזה, אבל ההיכרות האישית עם הצד הישראלי, כל הבניית יחסי אמון והדברים האלה, זה חלק קריטי. כלומר, שהרבה פעמים ישראלים, אתה יודע שמדבר איתם, אומרים לי, מה, הוא לקחתי למסעדה, בכלל לא דיבר על העסקה, לא מבין למה בכלל הלכנו וכל זה. מה שהצד הישראלי מפספס בקטע הזה, שלמעשה הצד היפני בוחן אותך, רוצה לראות איך אתה הולך להיות באמת שותף שלו, איך מבחינת ההתנהלות היומיומית זה. עכשיו, במידה, וגם יכול להיות לך חברה נהדרת, טכנולוגיה, פיתחת מצוינת, אבל אם לא ייבנה יחסי אמון בין הצד היפני לישראלי, לא תהיה עסקה.
יצא לך לשבת בישיבות כאלה של בניות מערכות יחסים?
כן.
מה קורה שם? מה קורה כשאני אוכל סושי או לא יודע נכון?
אז הוא מדבר איתך, הוא שואל אותך ככה, שאלות כלליות בסופו של דבר, הוא רואה את התגובה שלך, אתה יודע, אפילו לפני שאלות המשפחות, דברים שאתה בכלל טריוויאלי עם זה.
ומה זה תגובות
שמייצרות אמון? הוא מחפש למעשה, נגיד, מבחינת זאת, הם הרבה פעמים בודקים מבחינת כאישיות שלך, נגיד, שמה, שאתה בן אדם נוח. שאתה לא מישהו שמתרגז מהר או איזה אגרסיבי, מאוד זה מרתיע את היפנים בקטע הזה אגרסיביות. גם במסע ומתן, אם תרים את הקול שלך או דברים כאלה, כנראה לא תהיה עסקה. זה אחת הקשיים, אתה יודע, שאני מייצג חברות ישראליות, שלפעמים אין לנו את הסבלנות. אין לנו את הסבלנות. כאילו אנחנו מבחינתנו רוצים לרוץ וכמה שיותר מהר, וזה לא עובד ככה. תמיד אני אומר, כאילו, הצד הישראלי, שאתה חייב לגלות אורך רוח, אל תרים את הקול. אל תהיה אגרסיבי מדי במסע ומתן זה, כי אחרת יהיה קשה מאוד. כאילו בקטע הזה, ואני חושב שהעניין של האמון הוא קריטי בעניין שאם לא תצליח לבנות את היחסים האלה עם היפנים, לא תהיה עסקה, לא יעזור כלום. וזה משהו שישראלים, אנחנו לא רגילים כל כך, כי אנחנו, אתה יודע, כשאנחנו באים לעשות עסקאות פה, זה לא, אתה יודע, אתה מחפש win-win situation, זה מספיק, אתה לא מחפש איזה שותף או משהו כזה בפן האישי, וזה נקודה מאוד קריטית, כאילו כן חשוב מאוד, אני חושב, לצד היפני לדעת שאתה בן אדם ישר, אמין, שאפשר לסמוך עליך, שאפשר לראות אותך כשותף לחיים.
אבל זה לא דברים שאני לומד אותם משיחה.
לא, זה תהליך שקורה, יש לך כמה דברים, אתה יודע, הרבה פעמים לוקחים לך לארוחות ערב, הרבה פעמים אתה יודע, בודקים עליך, אתה יודע, מבחינת בדיקה מודיעינית, לדעת מה איזה. גם אתה תתפלא שאפילו בשלבים ראשוניים, אתה יודע שלפעמים יש שיחות שבכלל לא קשורות, אז אתה יודע, אפשר ללמוד על בן אדם, מבחינת האופי שלו, מבחינת איך הוא מגיע וכל הדברים האלה.
איזה מסוג שאלות ראית בארוחות ששאלו, וידעת, הוא נפל פה.
תראה, אני למשל...
בלי שמות, כן?
כן, אומר... לא, בלי שמות, אבל אני יכול להגיד לך ש... שאלו אותו על איזה שותפות, נגיד את הישראלי, שאלו אותו על שותפות קודמת שהיא לא הצליחה, והוא אישים מיד כמובן את הצד השני, כאילו הוא היה הכל בסדר, והוא אישים, הייתי אומר, בצורה אגרסיבית, כאילו שזה, והיה לי ברור ברגע הזה שזה הולך להיות רק, אתה יודע, זה מרתיע, אתה יודע, זה, עכשיו יכול להיות שזה נכון שהוא היה, למרות שבדרך כלל, אתה יודע, למטבע שני צדדים.
כן.
זה לא שרק השותף לו בסדר והכל. אבל זה משהו שאתה אחרי זה יכול לסחוב על הגב שלך, ואם, אתה יודע, יפנים יחושו, הם יחששו שגם איתם זה יקרה. אתה מבין? וזה משהו שצריך לדעת, לתת תשובה טובה. אם יש לך, היה לך איזה סכסוך, הגעת לבית משפט עם השותף שעבר שלך או משהו כזה, לדעת לתת תשובה טובה לזה, אחרת זה יהיה בעיה.
אז מה זה תשובה? בסוף השותפות לא הצליחה.
נכון.
אז מה באמת
אבל, לך אבל לא מושא דרך אגב להגיד, גם שאתה לא הצלחת ולהסביר למה את הדברים, אתה יודע, הכי קל מבחינתנו לא נעים להגיד זה להאשים את הצד השני.
כן.
אתה יודע, ואתה מושלם ואתה לא עשית שום טעות ושום דבר. וזה טעות, אתה יודע, כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, זה לא סביר שרק הצד השני לא. זה מראה להם שאתה לא מוכן לקחת אחריות על המעשים שלך, אתה מבין? זה מה שזה משדר להם.
אוקיי.
וזה נקודה בעייתית. זה משהו שצריך...
אז איך אני, לצורך העניין, מאזן את זה?
בקטע הזה אני כן חושב
כן, צריך לאזן בין אני תותח לבין עשיתי טעויות.
נכון. קודם כל זה לא בושה, אתה יודע, גם אצלם הם מבינים גם זה. מאוד שדרך אגב, ביפן העיקרון של לקיחת אחריות הוא מאוד חזק.
כן?
כן, תשמע, אנשים מתפטרים לפעמים, אתה יודע, אתה רואה את זה בתפקידים פוליטיים. שהוא עשה טעות, הוא לוקח את האחריות, זה לא כמו אצלנו, נדבקים לכיסא. וזה משהו שאנחנו באופן אישי כישראלים, קשה לנו, אתה יודע, אנחנו רואים בזה כחושה, לקחת אחריות על המעשים.
אוקיי.
אתה יודע, ודווקא ליפנית זה נשמע מאוד סביר, אתה יודע, אם היה משהו שהוא לא בסדר שעשית, תבוא, תסביר את זה. מתקדמים הלאה, לא...
וקבלו את זה בהבנה ואתה
קבל את זה קרדיט? הכל, אני חושב שאופן ההצגה של העניין הוא מאוד חשוב. אם אתה, אתה יודע, תציג את זה רק, כמו שאז היה בשיחה, רק שהצד השני לא היה בסדר ואתה היית מושלם וכל זה, אז יישמע לא אמין, אתה מבין? צריך כן לדעת לשם, צריך להגיד את האמת כל בקטע הזה, אם אתה מייפה, אז קולטים את זה כאילו בעניין הזה. אז זה עוד נקודה חשובה. דבר נוסף שמאוד חשוב, ואני חווה את זה גם עכשיו בעסקה שאני עושה, זה שבעסקאות של מסוגים ברכישות, כל ההליך של ה-due diligence הוא מאוד מאוד סיזיפי, ארוך ומתיש. יפנים מאוד קפדנים בקטע הזה, אני חש את זה עכשיו שאני מייצג חברה יפנית. אז יש להם ככה, יש להם צוות לטכנולוגיה, שבודק את הטכנולוגיה. יש להם צוות כמובן של עורכי דין שבודק מהצד המשפטי. יש להם צוות של רואי חשבון שבודק מהצד הפיננסי סלש חשבונאי, ובנוסף יש להם כאילו את הצוות של החברה עצמה שמבחינת האינטגרציה והכל. עכשיו זה דברים שלוקחים זמן, אתה גם יורד להמון, ולפעמים ישראלים פשוט כבר אין את הסבלנות, אתה יודע, הם מחפשים מזה, כן, לצערי הרב, אני רואה את זה עכשיו בעסקה שאנחנו עושים. והצד הישראלי כבר התעייף כבר, אתה יודע, מאוד איפה שלא, אין מה לעשות, צריך את זה, את זה משהו שאתה יודע שצריך להיות מוכן וערוך. אני אגיד לך סתם, אנחנו עכשיו מכירים מעצמי חברה פעם, אחת הבעיות, אתה יודע, נגיד, ה-IP הוא מאוד קריטי, נגיד לחברה פעם. לדעת שהכל מסודר, ולצערי הרבה פעמים חברות צריכה להיות לא באות, מספיק מסודרות וערוכות. ואז זה יוצר קשיים למעשה בעסקה. כי ברגע שהצד היפני עולה על זה, או שיש לך חלילה איטלי באיזו עסקה, שהוא מצא שהצד הישראלי הפר פטנט, ונדבע על זה, ואתה יודע, הצד הישראלי ניסה ככה להכביד את זה, וזה הרע מאוד כאילו בעניין הזה, כי עוד פעם זה חוזר לאמינות בעניין הזה. עדיף, עדיף לבוא ולהצים את זה על השולחן ולהציף את העניין, ולא לנסות להכביד את זה מתוך תקווה שלא יגלו, כי זה יעלה. הם כל כך קפדניים בקטע הזה, שכך שזה די קריטי.
תשמע, אתה לא מצייר לי תמונה זוהרת של לבוא ולעשות פיתוח עסקי, לפחות עם יפן. התהליך הוא ארוך יותר, ההשקעות הן מוגבלות. איפה יש לך יתרון למי שמקשיב?
היתרון זה שיש שם חברות ענקיות מבחינת עשייתית, שאם אתה מצליח לפתח איתם שיתוף פעולה, עסקה, אתה יודע, זה הגבול כאילו בקטע הזה. כן, היו לנו חברות סטארט-אפ ישראליות שהצליחו, אתה יודע, עם טויוטה ועם חברות אחרות שזה. שהבוסט שאותם חברות תעשיתיות יפנית נתנו לסטארט-אפ הישראלי היה מדהים, לא היה, לא היו מגיעים לאותו, אתה יודע, לאותו מיצוב ולאותו מקום אם הם לא היו מצליחים להגיע. אז נכון שהתהליך עצמו הוא תהליך ארוך וסיזיפי וכל זה, אבל בהנחה שהוא מצליח, שמע, זה יכול להיות הצלחה אדירה, אתה יודע, בקטע הזה. לפעמים אתה יודע, זה נכון ש... פוטנציאל וכל זה והשילוב זה גם משהו שתמיד בודקים את האינטגרציה איך. אבל אם אתה מצליח, אז אתה יכול בהחלט להיות. אני יכול להגיד לך שהצגנו חברה יפנית בעסקה שדווקא לא הצלחנו של רכישת חברת סייבר. והיה להם המון תוכניות, לצערי הרבה הם הפסידו שם מבחינת מכרז, כי חברה אמריקאית הייתה מוכנה להציע יותר כסף בסופו של דבר. אבל הרמת התוכניות והרצון לשלב אותם בתוך הקונצרן הענק וכל זה, זה בהחלט היה משהו ש... אתה יודע, אני לא חושב שקונצרנים סינים או הודים נותנים לך. אני רוצה לדבר את זה משהו אחר בקטע הזה.
על מה באמת תתעדף? אני לא יודע, אני סדן סייבר, כן? באיזה סיטואציות תמליץ לי ששווה לי לחפש השקעות בסיניות או הודו או יפניות? כי יצא לך לגעת בפה ופה ופה.
תראה, תחום הסייבר ספציפית, אני דווקא כן חושב שהיפנים מאוד מאוד חזקים. עם סינים קצת צריך להיזהר בתחום הסייבר, במיוחד היום לאור המגבלות במלחמת הסחר ביניהם לבין ארצות הברית. אבל יפנים בהחלט מאוד מעניין. גם סייבר, גם כל תחום של האפליקציות והכל. אגב, שרק אותן קנו את וייבר, זו הייתה אפליקציה. אפליקציה תקשורת שהם נורא האמינו בה. כך ששני התחומים האלה, אני חושב שהם מאוד מאוד חמים מבחינה יפנית. וזה בהחלט יכול לתרום לחברות סטארט-אפ ישראליות. אני חושב שאחת הסוגיות, אתה יודע, ואני נתקל בזה לא מעט, זה שיפנים, די בדומה לסינים דרך אגב, מבחינת כללי הנימוס שלהם, לא אומרים לא במסע ומתן. והקושי הוא זה שהצד הישראלי כמובן מפרש את זה כהסכמה, ואז הוא מקבל איזה נייר או משהו כזה, והוא רואה שזה בכלל לא התקבל, או שהייתה שיחה. וזה קטע שהוא תמיד בעייתי. כי יש לפעמים, אתה יודע, אתה צריך לשים לב. אני סתם, אני יכול להגיד לך, אם אתה רואה נגיד שהצד היפני לא שואל אותך שאלות וכל זה, אז זה מצביע כנראה שהוא מאבד עניין. אתה יודע, זה מה שצריך לשים לב. לפעמים שהצד הישראלי גם אגרסיבי, או שהוא מנסה להשיג דברים, והצד היפני, אתה רואה שהוא אומר לך, או צריך להתייעץ, או כל מיני דברים אחרים שהוא אתה רואה בשפת הגוף שהוא מרגיש לו בנוח, השיטה היא לא ללחוץ יותר וכל זה, כי זה לא יוביל, זה רק יוביל לאי הסכמה.
אז מה עושה?
תראה, אני חושב שבקטע הזה צריך להציג את הצד, את הסוגיה הזה. ואתה צריך שיהיה לך איזה מישהו שמכיר את שפת הגוף של היפנים. אם אתה רואה שאתה, למרות שאתה לוחץ, הצד היפני לא מרגיש בזה בנוח וכל זה, צריך לעשות הערכה מחדש. כמה נקודה היא קריטית. עכשיו, יכול להיות שזה נקודה קריטית במסע ומתן, ואתה אומר, צמרת שמע, על זה אני לא מוכן לוותר, וזה לפעמים עסקאות נופלות.
כן.
אבל יכול להיות שאתה יודע שלפעמים גם הצוות שמולו אתה עובד, יכול להיות שזה לא ה-decision maker. ואתה צריך לדעת לנסות להגיע למי שזה, לנסות ליזום פגישה עם מי שבאמת מחליט, להציג לו שם את הזה. גם כשאתה מציג, אתה צריך להראות למה, נגיד סתם, אפרופו תמורה, למה אתה חושב שזה הסכום שמגיע לך. אתה מבין? מאוד חשוב להציג את הסוגיות, לא לבוא סתם לזרוק איזה מספר ולהגיד, וואלה, ככה בא לי.
איך אתה דוחף, איך אתה מצליח לדחוף לפגישה למעלה עם הבסיס?
תראה, אני חושב שהרבה פעמים החוכמה היא אפילו לנסוע לשם ליפן ולהיפגש, כאילו לבקש להיפגש, אתה יודע, עם מי שבחר שם, הרבה פעמים הם בהחלט מוכנים, גם מבחינת כללי הנימוס והכל. זה נכון שיכול להיות שבמסגרת הישיבה איתם, אפרופו מה שאמרנו קודם, שהישיבה הראשונה בכלל לא ידברו על בכלל על העסקה. אבל כן, הייתי שואף, בקטע דרך גם התפקיד של עורכי הדין פה הוא מאוד חשוב, כי לפעמים שאתה רואה שיש סוגיות שהן קריטיות ושהן שאין עליהן הסכמה, אז עורכי הדין מדברים עם עורכי הדין. המקבילים שלהם ומנסים, אתה יודע, להגיע לאיזושהי הבנה. לפעמים זה עובד, לפעמים לצערי יכול להיות שאתה יודע שהפערים כאלה גדולים שזה לא ילך. אבל הפתרון של לנסות להתעקש או להציג את זה כצורה אגרסיבית זה בטח לא יתרום וצריך. ואני חושב וזה בעיה מאוד גדולה שאני רואה את זה עוד פעם ועוד פעם, צד ישראלי מפרש את השתיקה ככן.
שתיקה כהסכמה.
שבפועל התשובה היא בפורש לא. וזה משהו שישראלים צריכים להבין שלא להניח, ואחרי זה מופתעים שמקבלים את הניירות, והם רואים שבכלל אין שום הסכמה או להפך זה.
העבודה עם עורכי הדין בצד השני זה קצת סוג של פרנמי כזה, זה לא לגמרי חבר, זה לא לגמרי,
נכון.
זה לא לגמרי אויב או שותף.
נכון.
איך מאזנים את זה?
תראה, קודם כל תופעה מעניינת היא שהרבה פעמים חברות יפן בכלל משתמשות בעורכי דין אמריקאים, או עורכי דין כלפעמים מההשקעה היא בכלל דרך החברת בת בארצות הברית, ואז מן הסתם קצת יותר קל בדברים האלה. עם עורכי דין ביפן, שזה מאוד מעניין, בניגוד לעורכי הדין בישראל, הם באים לעשות את התפקיד המשפטי, הם לא מורבים בצד העסקי. ואז זה הופך את זה קצת ליותר קשה בעניין הזה, כי הם מבחינתם, אם אתה מעלה נגיד סוגיה של מחיר וכל זה,
למשל, סוגיה עסקית, תן לדוגמה.
זאת סוגיה, נגיד סתם, יש אי הסכמה על התמורה, או משהו במיזם המשותף הזה. אז בקטע הזה עורכי דין יפני, בניגוד נגיד לאמריקאים או ישראלים, יודעים את הקו, גבול בין הסוגיה המסחרית למשפטית, והם כמעט, הם נוטים לא לחצות את הקו הזה. שזה קצת לפעמים מאוד מתסכל, נגיד, לעורך דין ישראלי, שאתה אצלנו קצת יותר, אתה יודע, עורכי דין בהחלט מורבים, גם בצד של הביזנס והייעוץ והכל. בקטע הזה זה יותר קל לפעמים שאתה עובד מול עורכי דין אמריקאים, שכן יש יותר מודעות ומנסים, אתה יודע, שמדברים ביניהם ומסבירים בהם מהם הסוגיות, אז הם כן בודקים מול הגורמים שמשפיעים בצד היפני כדי לנסות לקבל החלטה, לפחות אתה מבין מהם אם יש הסתברות, אם אין הסתברות, והרבה פעמים כשאתה שומע לא, אז עדיין אתה יודע, אתה תצטרך בסופו של דבר לקבל החלטה. אם אתה לוחץ על זה להשיג את זה, גם במחיר שאתה מאבד עסקה או לא, היו לי כבר מקרים של לקוח ישראלי אמר, תשמע, אני לא מוכן על זה לוותר, גם במחיר שלא תהיה עסקה. ובאמת לא הייתה עסקה לפעמים. אתה יודע, במצד שני הייתה לי עסקה אחת שאני חייב להגיד, שזה כן הצליח לו. שהצד היפני בסוף קיבל את זה. וההתעקשות הזאת תרמה, זה לא תמיד אבל זה ככה. הרבה פעמים עניין שצריך להעריך ולראות כמה גם הצד היפני מעוניין באותו מזה. זה גם הרבה פעמים תלוי בכוח שלך. אם אתה בא כסטארט-אפ קטן מול איזה קונצרן ענק ביפן, סתם הכוח שלך הוא מאוד מאוד מצומצם. אתה לא תוכל באמת לעשות את זה.
מה הפרויקט הראשון שהיה לך? חזרת מארצות הברית?
כן.
התרשמת מהמזרח? חזרת לפה? כאילו הגעת לכאן?
כן, כן. אחרי ארצות הברית חזרתי לישראל. במובן של היפנים, העסקה הראשונה שלי, אני חושב שהצגנו איזו חברה יפנית שהיא הייתה מעוניינת לרכוש חברה ישראלית. לצערי הרב, הבדיקות נאותות לא היו מספיק טובות. הם גילו שם כל מיני ברדק בחברה. הזכויות כן הרוחני לא היו מספיק מוגנות וכל זה, והם נסוגו בגלל זה. אז אני אומר שחברה ישראלית שרוצה באמת לעשות עסקה, כן מאוד חשוב שתבוא לו ותהיה מסודרת, ולא זה. היה עדיין מתסכל בעניין הזה, אבל זה חלק מהעניינים. אני כן חושב שיותר אתה רואה דווקא מיזמים משותפים נגיד. נניח אתה יודע, אם חושבים לפתח איזה משהו, נגיד דיברנו על חברות עסקיות והמטרה היא נגיד לשפר את קו הייצור, אז הם אומרים טכנולוגיה ישראלית, אז הם כן יבדקו, אתה יודע, יהיו מוכנים נגיד ללכת למיזם משותף, שאם הוא יצליח, יכול להיות שאחרי זה תהיה רכישה וכל זה. זה גם יותר, היפנים גם מעדיפים את זה, כי ככה זה גם נותן להם להיות עם החברה הישראלית, להתרשם בחמש שנים, בלי שאתה מתחייב למעשה לגבי רכישה כבר ודברים כאלה שזה יכול להיות יותר. לפעמים, כמו אני יכול להגיד לך, נגיד, גם היה לנו איזה חברה של Medical Device שהצגנו אותה מול קונצרן מאוד גדול ביפן, בתחום הרפואי, שהם מאוד אהבו את העניין של המשור הרפואי, אבל לצערי בסופו של דבר מבחינה טכנולוגית המיזם לא התרומם. עכשיו, שם היה, כאילו, היה ניסיון לעשות אינטגרציה וכל זה, אבל לפעמים, אתה יודע, גם, אני גם חושב שהיה פה לפערי התרבות, גם השפק לא הייתה כל כך הצלחה, כאילו, מבחינת החיבור בין ההנהלה הישראלית לבין ההנהלה היפנית. ובקטע הזה, כאילו, כן צריך לגלות אורך רוח. לפעמים בהחלט זה מצליח. דרך אגב, העסקאות שכן הצליחו, אתה רואה שהרבה פעמים דווקא, היפנים נקרא להם, זה בכלל דרך חברת בת בארצות הברית שעשתה, ואז הרבה יותר קל כאילו ליצור את האמון ואת השיתוף פעולה וכל זה. אני כן חושב שככל שהיפנים יותר ויותר משקיעים היום מחפשים השקעות, מחפשים טכנולוגיות, הם רואים גם דרך אגב מהצד, מהסינים דרך אגב. אתה רואה שהם לא רוצים להגיע למצב שאתה יודע שהם מפגרים מבחינה טכנולוגית. ולכן הם מבינים שהם היום חייבים להשקיע ולרכוש טכנולוגיות נוספות. כך שבקטע הזה אני מאוד אופטימי קדימה, שכן אנחנו נראה יותר ויותר, אתה יודע, מעורבות יפנית פה בישראל. עם זאת, זה יהיה הליך שיקח זמן. זה לא משהו ככה שבין רגע. כי הוא גם, גם אני חושב שמבחינה...
אתה לא מרגיש שיותר חברות יפניות יוצרות איתכם קשר?
כן, כן. אחד וחלק. תשמע, זה ש-70 חברות יפניות פה פתחו מרכזי מו"פ, או נציגויות, בשנים האחרונות, אני חושב שזה מדבר בעד עצמו. אין ספק שזה... שכל חברה יפנית כזאת מביאה לפה בן אדם שמחפש אחר טכנולוגיות משלימות בשבילה. זה בהחלט, זה נכון שלפעמים התהליך עצמו לוקח זמן. יש הרבה פעמים מתעניינים, מקבלים הרבה דברים, גם אנחנו מנסים לעניין כל מיני לקוחות יפנים שלנו. לצערי הרב, זה לא האופן הקבלת ההחלטה וההתעניינות לוקחת הרבה מאוד זמן.
אז בוא תלך איתי בשביל של דווקא של חברה יפנית שמעניין אותה להיכנס לארץ, למצוא חברה או טכנולוגיה משלימה בארץ. איך זה נראה שלב? נגיד, זה לא לקוח שכבר עבדתם איתו, זה לקוח חדש. איך שהוא נוצר הקשר איתך או איתכם? מה קורה אחרי זה? איך נראות הישיבות הראשונות שלכם? מה, מה אחרי זה אתה עושה אחרי
שאנחנו מייצגים את החברה הישראלית?
שאתה מייצג את החברה היפנית.
את החברה היפנית. תראה, בדרך כלל, זה מתחיל בפגישה בין הצד היפני לישראלי, כמו שאמרתי, זה... small talk ליצור, לראות שיש אמון והבנה. בהנחה שזה עובר והצד היפני מעוניין, אז השלב הבא זה שמתחילים לדבר על העקרונות של העסקה, אם זה מיזם משותף, אם זה עסקה שרוצים לרכוש. קודם כל סוגרים את תנאי העסקה, כי שכן תהיה הבנה בדברים האלה.
מראש, עוד לפני שחיפשנו חברות בכלל.
לא, לא. אני אומר, אם יש לך, אם יש להם יעד שהם רוצים, חברה ישראלית, אז כן זה. אם אין להם ומחפשים, אז מה שקורה זה שבדרך כלל הם מגדירים להם איזה תחומים מעניינים אותם, החברה היפנית. עכשיו, גם אנחנו, גם הם, דרך אגב, הם הולכים פה לכנסים וכל מיני ימי עיון בתחום הפעילות שמעניין אותם. והם בודקים לראות אם יש איזה טכנולוגיות או חברות שיכולות לעניין אותם. ככה זה למעשה מתחיל. השלב הבא זה שהם מגדירים לעצמם מי החברות שיכולות או הטכנולוגיות שיכולות לעניין אותם בקטע הזה. ואז אם במידה והם מוצאים דברים כאלה והם רואים את הפוטנציאל האינטגרציה, אז השלב הבא למעשה זה שהם או שהם פונים או שמשתמשים באיזה צינור שיקשר אותם, מתוך מטרה לפנות לחברה, לראות אם יש אפשרות ליצור מיזם משותף או שללכת לאיזה עסקה או סוג מסוים. זה בדרך כלל איך שזה עובד. בהנחה שעד עכשיו שכל השלבים התקיימו, אז למעשה השלב הבא זה של הפנייה של החברה הישראלית.
איך זה, איך עושים את זה?
דרך אגב, יש לפעמים לא מעטות שהחברה הישראלית היא זאת שיוזמת. אתה יודע, שהיא זאת שפונה והכל היא מנסה לעניין. הרבה פעמים דרך אגב קורה בכל מיני כנסים חוץ לארץ. קבע לנו שעסקה יצאה מזה שהחברה היפנית שולחת נגיד לאיזה כנס, אני זוכר, זה היה בתחום הסייבר, וראו איזה חברה ישראלית שעניינה אותם. חברה ישראלית ראתה את הפוטנציאל להיאמר לזכותם, והם אלה שעשו את המגע הראשוני נקרא לזה. היה שם מנכ״ל שבהחלט יודע מה הוא רוצה, יאמר לזכותו. וגם הוא הצליח לפתח מערכת יחסים עם אותה חברה יפנית, שזה לא משהו של מה בכך. זה היה מאוד, תשמע, מאוד מרשים לראות את זה. כך ש... אני חושב שאותו אולי שם במקרה הזה, זה היה גם מישהו ש... ידע קצת על המזרח, הוא היה איזה תקופה נזכה בסין ובהונג קונג, אני חושב שיכול להיות שגם ביפן. אז כך שבהחלט הוא ידע על התרבות, והוא גם ידע לפתח בזכות זה מערכת יחסי אמון איתם. וזה היה משהו שמאוד, אני חושב, זה היה חברה של היה לי עוד אחד, עכשיו נזכר על חברה של Medical Device, שזה גם לפעמים קורה שאתה מנסה נגיד למצוא את דרכי הפצה. והוא זיהה איזה קונצרן יפני מאוד גדול באחד מן הכנסים האלה, והוא פנה אליהם, שאלת אם זה יכול לעניין אותם, להפיץ את זה ביפן. והם התלהבו מזה. וקודם כל אמרתי לו שמדהימה היוזמה. ובאמת התחילו לדבר. והשלב הראשוני היה זה שהם בכלל חתמו על הסכם הפצה. זה היה השלב הראשוני. והם התחילו להפיץ את המוצר ביפן. זה הייתה יחסית הצלחה. ומפה הם התקדמו הלאה למיזם משותף לנסות לפתח משהו ביחד. כשהמחשבה היום, שאם זה ילך טוב בזה, אז בהחלט יכול להיות שהחברה היפנית, כאילו, הכוונה שהחברה היפנית היום זה לעשות, להוביל למיזם משותף להשקיע בחברה. אני חושב שהם רוצים לקנות 20%, משהו כזה. כשהמטרה בסופו של דבר, אם זה ילך לטובה, לרכוש את כל החברה. עכשיו, למה אני מספר לך? כי זה מקרה שמראה לך שלפעמים, אתה יודע, אין חוקים איך עסקה נולדת. לפעמים איזו יוזמה של מישהו שניגש, אתה יודע, באיזה כנס, לחברה גדולה יפנית, והוא מצליח, יאמר לזכותו לעניין אותם. ולפעמים יש לך עוד יותר מזל, אז ששאלתי אותו, תגיד לי, אמרתי לו, אבל איך הצלחת את זה? אז הוא אמר שמזלי. המנכ״ל שלהם היה שם, ושדיברתי והסברתי, אז הוא הקשיב, הוא לא יודע שהמנכ״ל דרך אגב. אז הוא הקשיב, הוא התלהב, ושלח את הסגן שלו אז לדבר. מנה, זה באמת מזל גם, אתה צריך, בחיים צריך גם מזל, אין מה לעשות. אבל זה מראה לך שאפיין צריך לקחת יוזמות, אתה יודע, ואת לא צריך להיבעל, אתה יודע, אני מדבר איתך שתבין איזה סטארט-אפ קטן ישראלי מול חברה יפנית שאני חושב של 4 מיליארד דולר.
אוקיי.
אז אתה מבין את הפערים, אבל יאמר איזה, אני חייב להגיד שאתה יודע, עם תעוזה ורצון, והיום הם היום נמצאים במקום של, שמדברו על מיזם משותף ועל השקעה. כך שזה בהחלט, תשמע, מעודד, אתה יודע, זה, כזה אני אומר, אתה יודע, שאתה קודם שנכון לפעמים זה סיזיפי ולוקח זמן, ולכן לפעמים דווקא לא צריך ללכת בדרך המהירה שנסות ישר ללכת לעסקת רכישה. וצריך לבנות אמון במקום אחר, אם זה באמצעות נגיד איזה הסכם הפצה באמת, ושזה יוביל לשיתוף פעולה, ואז אם ישימו קצת כסף בחברה לראות שהכל מסתדר והמערכת יחסים מתפתחת. ומשם באמת, אתה יודע, אתה יכול בהחלט להגיע למצב שהם יקנו אותך מחר. זה בהחלט, אז זו דוגמה שאומנם היא לא טבעית, אבל אתה רואה שזה, יש, ויש כאן סיפורים. זה לא סיפור יחיד ששמעתי.
איזה, כשעשינו פרק עם תהילה לאטי מיזג, אז היא דיברה על זה שאפשר, צריך לתת לחברות ישראליות גם שהם יכירו את העניין של lose face. אני יכול להגיד שאני לא רוצה to lose face מול
נכון.
הסיני.
נכון.
איזה עקרונות יש שישראלים לא מכירים? כי בזמן שאנחנו מדברים, אתה אומר, אנחנו צריכים להיות מנומסים ורגועים, נכון. ולא להוריד את הכל, ולפעמים להיות עם מזל, אבל לא להיות חצופים מדי, וכל מיני כאלה, ללבוש חולצה ירוקה ולא זה. תראה, איזה כלים יש לנו לשפר את המצב שלנו?
אנחנו גם, תראה, מאחר והיפנים יאמר לזכותם, שהם כן מקבלים את ההסכמות שהגיעו להם במזכר הבנות, אתה מצפה שגם הצד הישראלי יעשה את זה.
אוקיי.
אם, אתה יודע, הצד הישראלי פתאום חושב לפתוח תמורה או כל מיני תנאי תשלום או דברים כאלה שהגעת עליהם, אפילו בהסכם הפצה דרך אגב, זה לא ספק יתפרש לך.
אוקיי.
אתה יודע, וזה, אני זוכר שאלים לקוח שאמרתי לו, תשמע, אני הייתי חושב פעמיים לפתוח את זה מחדש, אני מבין שאתה היום בדיעבד רוצה סכום גבוה יותר. אבל אם אתה תאבד את האמון שם, אז לא יהיה כלום. ואז השאלה מה שווה לך. אם שווה לך לעשות עסקה שאולי קצת פחות רווחית, מאשר לאבד לגמרי את העסקה. עכשיו, אני באמת חושב שאם אתה מגיע למצב שאתה גורם ללוז פייף בצד היפני, אתה כנראה תפסיד את העסקה. אין העניין, ולא סתם הדגשתי את זה, העניין של האמון בבניית מערכת יחסית היא קריטית. עכשיו, נכון. קורה לפעמים, אתה יודע, סתם לדוגמה אני יכול להגיד לך, אני זוכר שהייתי שהצגנו את זה לקוח סלים, היו שני שותפים ישראלים, אחד השותפים החליט לעזור. וזה היה סוגיה מאוד בעתיד, כי אתה יודע, אתה אומר לך, אוקיי, מה אתה אומר לצפן, זה לא נראה טוב.
כן.
אתה יודע, וכל זה. ואני אצלי, תשמעו, בואו נלך עם האמת, הבן אדם החליט לעזוב את החברה, אתה יודע, יכול להיות שהוא לא מאמין בכל זה. הם עשו מספיק את הבדיקות שלהם והכל. צריך להיות גלוי ולהגיד להם את זה. נכון, זה לא נראה טוב.
כן.
זה לא נראה טוב, אבל לפעמים עדיף להגיד את זה ככה, מאשר חלילה ימים יעלו. כי אמרתי לו, אם אתה לא תגלה את זה, והם יגלו את זה בדיעבד, זה יהיה עוד הרבה יותר גרוע.
כן.
ואז אתה נכנס למגננה ולפינה, וזה יהיה סיטואציה שבאותו רגע כנראה שהם לא ימשיכו לעבוד לך, כי הם יאבדו את האמון. ולכן אני אומר, כאילו כן קריטי בקטעים כאלה שאתה מגיע למצב שנכון, קרה משהו למוצר, היה איזה. עדיף להיות אמיתי, להגיד את זה באותו רגע, צד הפני ולא להמתין, כי בסופו של דבר לצערי הרב, האמת מתגלה. ואם אתה לא תגלה את זה מזמנך והם יעלו את זה, זה יהיה עוד יותר הרבה יותר.
איזה כלים כן יש לי? זאת אומרת, כחברה ישראלית, זאת אומרת, אם אני אדבר עם חברה ישראלית אחרת, אני אשתמש בישירות, אני אנסה אשתמש בווין-ווין, יש לי רקע יחסי דומה עם חברה בארצות הברית. איזה כלים יש לי שאני יכול להשתמש בהם לטובתי במסע ומתן כחברה ישראלית?
קודם כל, אם יש לך כבר איזה קשר מסחרי עם חברה יפנית אחרת, זה ללא ספק יכול לשפר מאוד. כי זה גם מראה שיש לך איזושהי אחיזה בשוק היפני. זה דבר אחד.
ניסיון בשווקים אחרים עוזר באיזושהי צורה?
תלוי איפה. תלוי איפה. לא כל ניסיון, בוא נגיד, תגיד בשוק הישראלי שאתה אחרי זה, אני לא יודע כמה זה יעניין אותם. גם בשוק האמריקאי נורא תלוי, אתה יודע, איזה. כן, יכול לעזור, אתה יודע, זכית באיזה, בתחרות או איזה פרס או משהו כזה שמראה, אתה יודע, ליכולת טכנולוגית גבוהה. אם אתה יכול להראות שיש אצלך משקיעים רציניים בחברה, זה מדבר עליהם. תשמע בקטע הזה, אתה יכול להוכיח סתם אינטל, חברות אחרות שהשקיעו בחברה, על מבחינתם זה אומר שכנראה יש דברים שהם גורמים רציניים אחרים, אז כן, יש טעם לבדוק.
יש אפקט של הוכחה חברתית, אם אני צריך להוכיח הוכחה של סיכון מגורם אחר, זה מה שיעזור לי פה.
נכון. אני סתם אני אתן לך דוגמה, אם אתה, לנו הייתה, היה חברה ישראלית ששתי חברות יפניות גילו עניין והם ידעו על זה. ספק זה עוזר לך, כי זה יוצר תחרות אצל היפנים. ואתה יודע, והם מבינים שמתחרה שלהם יכולה להשקיע בך או כל זה, אז אני סתם ניצל את זה. ישראלי, תשמע, זה לגיטימי, זה לגיטימי, ובקטע הזה זה כבר באמת תלוי כמה החברות רוצות אותך, אתה יודע.
שווה לי אפילו לייצר מתחרה בכאילו, רק בשביל לחשוב.
נכון, אבל תשמע, זה יכולים לעלות על זה, אז אתה יודע, זה יותר בעייתי, אבל כן, תשמע, לזה אני אומר לפעמים, נגיד סתם, אם יש לך חברה שיש לה מוצר כבר שהוא מופץ ביפן, בוודאי אם הוא מצליח כמובן, זה בהחלט יכול להיות סמן מאוד חיובי. זה מראה שיש לך את הידע, יש לך את הניסיון, אתה יודע איך לעבוד בשוק היפני. זה משהו שהוא יכול להיות בהחלט קריטי. כי בטח הוא יתרום לך בעניין הזה. מאידך, אתה יודע, אני לא אגיד לך שלא, אתה יודע שאם המוצר יצליח נגיד בארצות הברית, אז אתה יודע, זה אומנם לא אותו אפקט, אבל זה יכול לסייע, השאלה כמה גם זה הצלחה וכמה זה מעניין אותה. ואם זה, אני חושב שאחד מהדברים שישראלים צריכים מזה, זה ש... לעשות איזה איסוף מלאם קודם מבחינת הפעם, מה באמת מעניין. אני למשל יכול להגיד לך שהם לקוחות יפנים אצלנו, אז אני שואל אותו מראש, כאילו איזה תחומים מעניינים אותך, מה בדיוק מעניין אותך, כסתם להביא לו איזה חברות טכנולוגיות ישראליות שזה לא בתחום שלו, זה פשוט בזבוז של זמן. והנה, זה דבר שהוא מאוד חשוב. עוד פעם, אני אומר שלפעמים כדאי, כאילו שאתה חושב על יפן, בטח עם חברה ישראלית שחושבת להיכנס לשוק היפני, אז עדיף לעשות זה בכמה שלבים. כאילו, למצוא את ה... סתם לדוגמה, למצוא את המפיץ שלך, מישהו שאתה יכול לבנות איתו מערכת יחסים שם, שתוכל לסמוך עליו. הרבה פעמים אני חושב שאחד מן הקשיים של... ואתה רואה בגלל זה כישלונות, שחברות ישראליות חושבות שהן יכולות לבד לעשות את זה. בלי שמבינים את התרבות המקומית וזה, וזה נורא קשה. נורא קשה, כאילו בקטע הזה אני תמיד ממליץ שכן כדאי לנסות למצוא איזה מפיץ מקומי שיעזור לך, שיפתח עבורך את הדלתות. בוודאי שאם אותו מפיץ אחרי זה, אתה יכול לבנות איתו מערכת יחסים ולהתקדם הלאה לתחומים נוספים. של השקעה, של מיזם משותף, אחרי זה אתה יכול להגיד גם לעסקה, כך שבהחלט זה דברים שהם מאוד מאוד מהותיים. גם יש גורמים, גם ביפן דרך אגב, גם השגרירות, גם הנספחת שם, שהם יכולים בהחלט לתרום לך מבחינת הידע ולראות אם אפשר לעזור, כך ששווה להתייעץ עם גופים מקצועיים, לדעת איך זה. כמובן שגם עורכי דין שמכירים את השוק הפן, זה שווה ללכת להתייעץ איתם מראש, לראות כמה באמת, האם אני הולך בכיוון הנכון, לפעמים עולות כל מיני סוגיות שאתה יודע שאם אתה תעשה טעות זה יכול להיות הרי אסון, אז שווה לפעמים לעשות את הבדיקה מראש. כך שזה דברים שבהחלט מאוד מאוד קריטיים.
יש טעויות שעשית בהתחלה, שאתה יכול להסתכל עליהן בדיעבד?
תראה, אני חושב...
או לפחות יותר טוב יכולת לעשות?
תראה, אני חושב אפרופו הסבלנות ואורך רוח, אז גם אני אחר ובאתי מארצות הברית, ששם יחסית את הדברים נעים מהר. גם כולל לדפוק על השולחן וכל זה, ו... אז גם אני בהתחלה שלי, אז הייתי... היום בדיעבד אני לא הייתי עושה חלק, לא הייתי חוזר על חלק מאותם דברים, אם זה הרמת קול, אם זה עניין של לנסות להיות אגרסיבי, למרות שאתה רואה שהצד השני לא מרגיש בנוח בכל זאת, זה דברים שאתה לומד במהלך הזמן. אתה מבין שזה לא... זה לא, זה לא, עצם זה שאנחנו משתמשים בכוח ואגרסיביות ולהסיט את הדברים שלנו, בסופו של דבר זה לא מקדם אותנו לשום מקום. ולפעמים, אתה יודע, אין מה לעשות, לפעמים צריך לגלות למישהו, לפעמים צריך לעשות הערכת מצב. אתה יודע, היה לי חברה ישראלית, נגיד, שעם כל הכבוד, הם היו חברה קטנה של סטארט-אפ, קיימו מסע מתן עם חברה תעשייתית ענקית ביפן. ומה אפשר לעשות? אתה קטן. ואתה צריך להבין את זה, ונכון, לפעמים קשה לבלוע בגרון כל מיני איזה דברים שהם רוצים. אבל אם אתה רוצה עסקה, אז זה מה שאתה צריך לעבור. מבין? אין מה לעשות. כאילו, גם אם אתה חושב שאתה יודע שאתה יותר חכם מהם, והם לא מבינים מה הם מדברים, ומבזבזים מזה, זה משהו שצריך להבין. גם אסור לזלזל באינטליגנציה, אתה יודע, של הפנים. יש להם את הדרך שלהם, נכון, הרבה פעמים זה נראה לך מרובע, אתה יודע שהם לא זזים ימינה ושמאלה, ויש להם את הדרך שלהם, ואתה יכול לפעמים להשתגע מזה, אתה יודע, מאוד יצירתיות זה. אבל...
יש פעמים שאתה מצאת את עצמך משתגע?
תראה, יש לפעמים ש... זה מתסכל אותך שאתה חושב, אתה מעלה כל מיני דברים, אתה שואל, נגיד, סתם חנת איזה הסכם או משהו כזה, מעלה, מקבל חזרה, שום דבר מה שביקשת לא התקבל, שזה מאוד מתסכל לפעמים.
אוקיי.
ואתה אומר, צריך, תשמע, הלאה, אתה צריך איזה קבל החלטה אם אתה מוכן להתגמש או שלא. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, הסיטואציה היא כזאת שאתה אומר, תשמע, לא שווה. לא שווה לי, אתה יודע, במחיר הזה או בשיתוף פעולה הזה, זה לא שווה לי, אני אחפש משהו אחר. אני לפעמים אומר גם ללקוח, כי הוא שאין מה לעשות, שכנראה שפה זה לא הצליח. צריך למצוא אלטרנטיבה אחרת. תראה, גם דרך אגב קרה לי, אתה יודע, זה לפעמים, זה פשוט עשוי, אבל קרה לי בעסקה, שניהלנו מסע ומתן, וסתם זאת, נגיד 2016, העסקה נפלה, הרי הצגתי את היפנים אז, דרך אגב, ב-18 שנתיים אחרי זה, פתאום הם התקשרו ליפנים ואמרו, אני רוצה עוד פעם להתחיל את המסע ומתן הזה, שזה מאוד הפתיע אותי. Okay. זה משהו שבדרך כלל לא קורה. אבל אתה רואה שגם לפעמים יפנים עושים חשיבה מחדש. ומחליטים שכן שווה להם. באותו מקרה, מה ששיחק לטובתם, דרך אגב, לטובת החברה הישראלית, שהיא הייתה מפיצה של החברה היפנית פה בישראל, והם עשו עבודה טובה. וכנראה שזה לדעתי, שניתחתי את זה אחור, זה גרם ליפנים להבין שכן כדאי להם לעשות עסקה איתם, עם החברה הישראלית. תבין, שזה דבר, לא קרה לי מעולם דבר כזה ככה. שעסקה שנפלה, ואתה יודע, עם יפנים, פתאום חזרה out of the blue, מאוד הפתיע אותי. אבל זה מראה לך לפעמים שמצבים משתנים בחיים, והיפנים, גם היפנים לפעמים הם גמישים, ומבינים לפעמים, שהם אולי עשו טעות, או שהם לא העריכו נכון את העסקה, את הכדאיות שלה. כך שבהחלט זה יכול לקרות.
הבנתי. יש עוד דברים, היום כבר יש... היום אפשר להפתיע אותך? אתה עדיין מופתע? איך נראה היום שלך אחרי כמה?
תראה, אני...
10 שנים שאתה...
כן, אני... קודם כל כן, יכולים, אפרופו סיפור שסיפרתי לך מלפני שנה, זה היה בהחלט מאוד מאוד הפתיע אותי. אתה ככל שאתה יותר מבין את נורמות התרבות היפניות, אז אתה יותר שם לב, אתה יודע, לכל מיני דברים קטנים שבעבר לא שמת לב. אז כך שאני קצת פחות מופתע, אבל כן, בהחלט. תראה גם, בסופו של דבר זה גם עניין אינדיבידואלי לחברות. אי אפשר להתעלם מזה. יש חברות שאתה יודע שיותר קל, אתה יודע, ולנהל איתם איזה... יש חברות יפניות שממש, אתה, אם אתה לא תגיע לדסיז'ן מקר למעלה, אף אחד מאף אחד אחר לא תקבל תשובות. לצערי, אתה יודע, גם זה לפעמים מפתיע שלמות שאני עורך דין לפעמים של היפנים, שלא נוח לנו זה מבורים לדבר ביפנית. לא, למרות שאני עורך דין שלהם.
כן.
אתה מבין, שזה לפעמים אתה אומר לצלך, שמע, זה פשוט עזוי. כי הוא בקטע הזה, כך שזה לפעמים אותי מאכזב, כי זה קצת מראה לי על חוסר אמון. אתה יודע, בעניין הזה. זה נכון שלפעמים, שזה שאתה ישראלי שמייצג אותם מול חברה ישראלית,
אז גם אתה,
בדיוק, אתה עדיין צריך לבנות את האמון, וזה מאוד קריטי.
אתה עדיין, כשאתה נפגש עם חברות וכשאתה בא לייצג חברה יפנית, אתה עושה את אותם צעדים של לבנות את האמון שירגיש לך בנוח?
כן, חד וחלק. תראה, אני... אם אני לא אצליח לבנות מערכת אמון עם הלקוח, אז לא יהיה עסקה, כאילו לא יקחו אותי. אתה מבין? זה כן מאוד חשוב להם שהאיש שלהם, הם יהיו מסוכנים לגמרי, שהם יכולים לפתוח בך. משהו שאומרים לך, אז אתה לא מספר את זה הצד השני וכל זה.
אבל גם אתה עובר תהליך של חצי שנה של עד שמרגישים
את הבנות? לפעמים אני, אתה יודע, לפעמים גם משתמשים בי, אתה יודע, כאילו אני כן יכול להגיד לך שלפעמים הצד היפני אומר לי משהו ואני שואל אותו, תגיד, אני יכול לספר את זה לצד השני כדי לנסות איזה. לפעמים יגידו לי כן, אתה יודע, מתוך מטרה שכאילו זה בא ממך, לא בא מהם. כך שכן, לפעמים משתמשים בך כדי להעביר מסרים.
אוקיי.
אבל... העניין של האמון הוא כן, הוא בהחלט קריטי. ואתה חייב להיות גם, יכול להיות דרך אגב מצב, גם קרה לי, אתה יודע, אפרופו איתי והכל, אבל ברגע שהעסקה נגיד, כן הגיעו לאיזו הסכמה או משהו כזה, ורוצים לרוץ קדימה, אז יפנים יכולים להיות גם מאוד מאוד זריזים.
וואלה. להיות,
כן, כן,
בהחלט.
תראה, אם קרה לי כבר, שאתה יודע, שנגיד התנאי תשלום והכל נסגרו, ולחצו עליי כמה שיותר מהר לסגור את הטרם שיט, כי רצו לרוץ קדימה, זה גם קורה. אתה יודע, זה משהו ש... עוד פעם, זה הכל שאלה, בסופו של דבר, כמה העניין בצד היפני בעסקה. ואני שמתי שכאשר ה-decision maker נותן את האור הירוק, אז הכפופים לו, רוצים להראות את זה כמה שיותר מהר, כדי להראות לו שהנה, זה ביקשת ומבצעים.
הבנתי.
והנה, אז גם יכול לקרות מצב שפעמים פתאום אתה מוצא את זה אפילו עובד בסופי שבוע, כי יש דדליין וצריך לעמוד בו. אז זה נורא, נורא תלוי, אבל זה מחזיר אותנו דרך אגב אחורה, שמה שאמרתי שאם אתה מצליח להגיע למערכת יחסים טובה עם ה-decision maker בצד שם והוא רוצה את העסקה, אז היא תרוץ.
אז בסוף, כל המסע שאנחנו עוברים זה בשביל להיות בצד הטוב של ה-decision maker.
נכון, נכון. כי בסופו של דבר הליך קבלת ההחלטות הוא כזה שלצערי הרב יש כמה שכבות.
כן.
ובדרך כלל זה לא שתרץ. ישר למעלה. וזה מאוד, מאוד מתסכל. גם אני יכול להגיד לך סתם, שאני אצג את פנסוניק, אז יש המון חטיבות בפנסוניק.
אוקיי.
אתה מבין? יש המון. אתה יודע, זה שאתה עובד עם חטיבה אחת, זה לא אומר לגבי חטיבות אחרות. אתה יודע, זה עולם הם לא בכלל זה.
וזה לא עוזר לך לקפוץ? תשמע, אני מכיר את זה, אז אתה יכול לקשר לי לחטיבה הזאת.
נכון, נכון שלפעמים זה כן עוזר, אבל עדיין אני... הקונגלמרטים, סתם דומה, להם יש 400 חברות.
אוקיי.
מה? זה מפלצת. זה מפלצת, אתה יודע, דיברנו על זה, זה פשוט, אתה יודע, זה לא... גם יותר מזה, אתה, נגיד, החברה שאתה יושב, נגיד, ואתה חטיבה שאתה עובד איתה, לא תמיד בכלל גם יודעים מה לגבי חטיבות אחרות. בגלל זה אני אומר שהגופי הענק האלה, זה משהו שאתה צריך לדעת גם עם מי לדבר, מי הגורם הנכון לדבר.
כן.
וזה משהו שלוקח זמן, כל הקטע הזה. הסיפורים שכמו שאמרת לכם, המנהל של החברה של המדיקל דיווייס שפגש במקרה בכנס וגם המנכ״ל היה שם, זה בדרך כלל לא מה שקורה. וזה היה באמת סיטואציה שייחודית, ששחקה לטובתו.
כן.
זמן גם עבדה, אבל הרבה פעמים זה לא קורה. ואז זה גם ההתמשכות של כל המסע ומתן לאחור.
אתה היום שותף ביגל ארנון, ההתמחות שלך היא פסקאות
רכש. בעיקר פסקאות בינלאומיות שאנחנו עושים, בין אם זה חברות, אם זה לקוחות יפנים, לקוחות סינים.
זה ההתמחות, זה ההתמחות שלך.
כן.
אתה, יש לך, מגיע לך עורך דין צעיר, כן, אני מגיע אליך כמתמחה. אתה אומר לי, אוקיי, כל טוב ויפה. לך תשקיע קודם כל בלהבין את התרבות היפנית, לך תבין קודם כל מה זה מסע ומתן, או קודם כל תבין במשפט. כאילו במשפטנות, כן?
מי שרוצה להתמקצע, בוא נגיד, בניהול עסקאות עם צדדים, לא דווקא יפנים, גם סינים, הודים, אז כן חשוב שיבין איך התרבות עובדת אצלם. בקטע הזה מאוד חשוב, אתה יודע, לקרוא, להבין יותר טוב. כמובן שזה לא אומר שאתה תהיה חייב לשאיר גם לך משפטית כדי להבין, אתה יודע, את המטריה והכל. אבל...
שזה מעניין, כי אתה לא התחלת משם.
נכון.
אתה יודע, למדת במכללה
למינהל. נכון, אני מסכים לך. גם עשיתי מעבר מאוד חד מארצות הברית למעשה, מה שהכרתי, לסין ויפן, וזה עולם אחר לגמרי.
אז איך זה מתיישב עם מה שאתה אומר לי?
קודם כל, החיים אלה הפתעות. ואתה רוצה לחפש... אותי מאוד, המזרח מאוד משך. אני גם מאוד מאמין בסופו של דבר במזרח. אני גם חושב שאתה יודע, בסופו של דבר, לעשות עסקים עם סינים ויפנים באיזשהו מקום הרבה יותר מאתגר מאשר עם אמריקאים. במובן ש... יש כל מיני ניואנסים וכל מיני דברים שזה... זה נכון שמבחינת הפעילות המסחרית, אין ספק שאי אפשר עדיין כיום להשוות, גם אם תיקח את סין ויפן ביחד, זה לא מתקרב עדיין להיקף המסחר שיש לנו עם ארצות הברית. אבל בקטע הזה אני כן חושב שהעתיד, הפער יתחיל לאט לאט להיסגר. לא אומר שהוא ייסגר לגמרי, אבל כן אני מניח שנראה יותר ויותר. יש סיבות שהיום למה, אתה יודע, זה קצת הפעילות הזו דעכה, בטח עם סינים כל המגבלות שלהם על המטבע החוץ וכל מה שקורה שם. אבל דווקא אני חושב שבקטע הזה זה יכול לסייע להתעניינות יותר הולכת וגדלה של היפנים. ברגע שרואים פה פחות פעילות סינית, אז אני מניח שהיפנים בהחלט יכולים להתעניין יותר ויותר. אחד מהדברים שהיפנים, וזה מה שצריך לקחת בחשבון, ואני רואה את זה גם בחברות שאנחנו מייצגים, הם לפעמים מעדיפים להשקיע באיזה קרן של ונצ'ר קפיטל, שהיא זו תעשה את ההשקעה, במקום שהם יעשו את זה ישירות. מאחר ואומרים, נגיד, אם אני אלך לזה, לשים סכום מסוים בקרן ונצ'ר קפיטל ישראלית, שמכירה את השוק, אז כנראה שהתשואות יהיו יותר טובות והכל. וזה משהו שבהחלט אתה רואה יותר ויותר בעניין הזה.
באיזה מצבים, נגיד, אני חברת מדיקל דווייס, או שאני חברת סייבר, שזה תחומים שבאמת השקעות זורמות גם מארצות הברית וגם מסין וגם... באיזה מצבים אתה תסתכל על חברה, ואתה תגיד, החברה הזאת יותר משתלמה, יותר כדאי לה לחפש עבודה עם יפן לעומת ארצות הברית?
תראה...
או סין לצורך העניין, אבל מתי אתה תבוא ויגיד, לכם עדיף יפן?
תראה, יש תחומים... שיותר, תראה, סייבר ספציפית, אני חושב שעם סינים הוא קצת בעייתי. ודווקא בקטע הזה כן הייתי הולך מארצות הברית, יכול להיות יפן גם כחלופה. אבל מדיקל דיווייס, אני חייב להגיד שדווקא זה תחום שהוא מאוד חם, גם ביפן וגם בסין. יש צורך אדיר וכל זה. עכשיו, גם אל תשכח שלפעמים סטארט-אפים, גם כשהם פונים לחברות אמריקאיות, הם לא מצליחים למצוא מישהו שיכול להיות משהו. ליצור שיתוף פעולה או דברים כאלה. ובוודאי, אני חושב שבתחום הזה של המדיקל דיווייס, סלש הלפקר, גם ליפנים וגם לסינים בהחלט יש הרבה מה לתרום. ושלא לדבר, אתה יודע שאם אתה מחר הולך, נגיד, מבחינת חוזה הפצה באותה מדינות, לא תלך עם אמריקאים, אתה יודע, לתת זכויות הפצה בסין או ביפן. זה לא הגיוני. גם תראה, גם זה הרבה עניין, זה נכון שסטארט-אפים, לצערי הרב, הנטייה הטבעית היא ללכת לארצות הברית. זה כמכירי...
אתה לא מצייר את התמונה הכי זוהרת.
לא, הנטייה הטבעית, וזה לדעתי לפעמים טעות בהחלט, למה? כי יש,
אתה אומר יש יותר כסף.
יש תחומים, יש תחומים שבהחלט, קודם כל יש הרבה כסף במזרח. יש, זה קהל, זה שוק יעד אדיר. אתה יודע שזה, זה נכון שצריך לדעת איך, אם אתה חושב נגיד מחר להפיץ את המוצר שלך, צריך לדעת איך לעשות את זה בצורה חכמה. לא שאתה מחר תפתח איזושהי נציגות וישר יתחילו לקנות את זה. זה בהחלט צריך, והיו לא מעט גם כישלונות בקטע הזה. אבל עם זאת, בהחלט אני חושב שסין ויפן מציגות פוטנציאל מאוד גדול. גם יש לך מבחינה הזאת שגם של כסף, וגם מבחינת שיתוף פעולה דרך אגב עסקי. שזה משהו שבהחלט יכול להיות. והרבה פעמים החברות האמריקאיות לא נותנות לך את המענה הזה. אבל זה משהו שבהחלט צריך לקחת אותו בחשבון. תשמע, סין היא שוק עם כל הכבוד, פי ארבע מארצות הברית.
כן.
יפן, אמנם נכון שיפן היא יותר קטנה, כאילו בקטע הזה, אני חושב ש-150 מיליון, אם אני זוכר, משהו כזה. אז לא שמזלזלים בזה, אבל בהחלט קצת יותר קטנים. זאת מצד שני, כמו שדיברנו על המדיקל דיבייס וההלפקר, זה בהחלט תחום מאוד מאוד חם. במיוחד לאור הזקנה, הבעיות שיש להם הזקנה ביפן.
הבנתי.
ולכן אני חושב שדווקא בתחום של ההלפקר והמדיקל דיבייס בהחלט הייתי בודק.
הייתי הולך קודם ליפן? כן. ולא מנסה לעשות
את זה
קודם?
תראה, כל חברה בפני עצמה.
אוקיי.
אבל כן, בהחלט הייתי בודק. בתחומים האלה, יש תחומים ספציפיים שכן. בהחלט הייתי בודק את האפשרויות קודם, איזה אפשרויות יש לי בסין וביפן. אתה יודע, בטח לא הייתי הולך ישר רק לארצות הברית ושם את כל הביצים שלנו.
אוקיי.
חד וחלק.
היה פעמים, אנחנו לקראת סיום, היה פעמים שחברה יפנית באה ואמר לך, אני רוצה איצ'ני סן, ואמרת, עזבו. היה פעמים שאמרת להם, לא שווה בחברה הזאת או לא שווה בתעשייה הזאת?
לא עד כדי כך, אבל כן היו מקרים שהם התלבטו לגבי, נגיד, פגמים במוצר, או כל מיני בעיות משפטיות שהיו. בחברה, ויפנים, אני מתאר אתם שאתה יודע, הם שונאי סיכון. צריך איזה דבר. ואתה מציג, אז עושה את הניתוח של הסוגיה. הוא אומר, תשמעו, זה הסיכונים שקיימים פה. זה מצד שני הדברים, איך אנחנו יכולים להקטיע את הסיכון. ואתה מציג להם את הסוגיה הזאת. עכשיו, המטרה שלנו כעורכי דין זה לא להרוג עסקה, אבל כן לשקף נכונה את הסיכונים. אתה יודע, ואם יש פתרון, דרך אגב, אתה יודע, חוכמה הוא גם לנסות להציג פתרונות. לפעמים, דרך אגב, יש סיכונים שאתה לא יכול להציג פתרון קסם איזה. ואז, תראה, היה לנו מקרה, נגיד, שסתם, שאני זוכר שהגישו תביעה נגד חברה ישראלית על ה-IP שלה, שהוא מפר זכויות של צד שלישי. והייתה לנו דילמה מאוד גדולה, זה רק התחלת המשפט. לא ידענו לאיפה, מצד שני התביעה הייתה מאוד גדולה. וזה היה סיכון גדול, כי אם חלילה הם מפסידים, אז אותו צד שלישי יזכה בתביעה, וגם יכול יותר גרוע, יכול להגיד להפסיק את השימוש. וזה היה התלבטות מאוד קשה.
מה עשית?
תראה, ניתחנו, גם התייעצנו דרך אגב עם יועץ ספציפי של, של מבחינת אישורים, האם יש פה באמת סיכון, האם יש פה העתקה, האם לא. בסופו של דבר הם ירדו מההשקעה.
וואו.
תראה, זה סיכון שאתה חלילה תשקיע בחברה, ומחר מתגלה שהטכנולוגיה שלה הוא תקע למעשה מצד שלישי. אז קודם כל יהיה נזק כספי מאוד גדול. שתיים, אתה יכול להגיע למצב שלא יאפשרו לשימוש בטכנולוגיה. וזה היה סיכון למשל יותר מדי, זה היה סיכון מאוד גדול. מאידך, יש לפעמים מצבים. שאתה יכול לקמת את הסיכון, אתה אומר, תשמעו, זה סיכון, מקסימום יעלה עוד מיליון או שנה. המציאות, אתה אומר לחברה הישראלית, תשמעו, זה אתם תצטרכו לספוג. וגם היה לנו דברים כאלה. אתה יודע שלא נהיה מוכנים לקחת את הסיכון הזה. וגם זה היה. והצלחנו להגיע להבנה עם הצד הישראלי, ובודדנו את הסוגיה הזאת הספציפית. ומצאנו לו פתרון, ובזה התקדמנו. תשמע, זה עכשיו החוכמה של עובדים, טוב, של לדעת איך לנסות למצוא פתרונות. כל מיני סוגיות שעולות, ואם להביא את זה למצב שכך שמצד אחד הלקוח שלך מרוצה שהוא לא צריך לקחת את הסיכון, מצד שני, הצד השני אומר עצמו, אוקיי, אני מוכן לקחת את הסיכון בקטע הזה. אבל יש לפעמים מקרים, כמו שאמרתי לך, עם אותו הפרה של הקנה הרוחני, זה סיכוני גבוה שאתה לא רוצה לקחת אותה.
אתם עכשיו מחפשים עורכי דין שמעניין אותם משהו כל הפנים, שהיום כבר אתם בשוק של שלב ואני רוצה לקבל, אתה יודע, מתמחה עם משפטים ולימודי
עסק. אני הייתי מאוד שמח אם היינו יכולים לאתר מתמחה, כמו שאנחנו עושים דרך אגב עם סינים, של למצוא מתמחה עורך דין דובר יפנית. אלא לא ספק יכול להיות מאוד, מאוד יכול לעזור לנו. דרך אגב בסין, עם סינים באמת זה מה שעושים, גייסנו עורכי דין שדובר את סין, גם יש לנו מתמחה שצריכה להתחיל בזה. כי בסופו של דבר, הלקוחות הזרים מרגישים לפעמים בנוח לדבר בשפתם. וזה משהו שבהחלט יכול לתרום. כך שבוודאי שאם יש מתמחה עורך דין יפן, אנחנו נשמח מאוד לקבל את הגורות חיים שלו ולבחון ולהזמין לרעיון. כן.
אוקיי, מילים אחרונות.
קודם כל, תודה שהזמנת אותי.
זה יורד בעריכה הזו, זה לא צריך.
אני חושב שאני אמרתי פה על כמה קודים לעשיית עסקים ביפן שחשוב לשים להם לב אליהם, שבלעדיהם יהיה מאוד קשה, מאוד קשה יהיה לעשות עסקים איתם. ואני חושב שמי שיקפיד על מה שדיברנו פה, אז הסיכויי ההצלחה שלו יהיו הרבה יותר גבוהים. ובהחלט לאור הפוטנציאל הרב שיש בשוק היפני וכן חברות יפניות שבאות לפה. אז רצו לשים לזה לב. ובהחלט אני מאוד אופטימי לגבי העתיד הקרוב.
כן, מעולה. חברים, תודה רבה. אני הייתי פה עם מיקי שפירה, לא עשיתי אינטרודקשן נורמלי, אז אולי אני אקליט פסקת פתיחה. המון תודה, ואנחנו נשתמע. להתראות.